עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, נהיה איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על הירוקים העשירים ביותר בסיבים תזונתיים שמעריכים במיוחד את תחושת הסובע שלנו. נדבר עם חקלאי השבוע לגבי ליצ'י, כמה ליצ'י זה מנת פרי, אני מבטיחה שתהיו מופתעים לטובה. גם נדבר על האם יש קשר בין שיער סיבה לבין תזונה. נדבר על המחקר המדהים שמצא שמדידת אחוז שומן בטני הרבה יותר חשובה לניבוי התקפי לב מאשר כל מדד אחר שקיים. גם נדבר על ארוחת הבוקר שמפחיתה תיאבון לכל היום מבין כל האופציות של ארוחת בוקר, ובמתכון לשבת, מתכון של הבן שלי ללחמניות עדשים ופסיליום, לחמניות חלבון עם הסובע הכי ארוך שאי פעם חשבתם עליו. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-1-900-722-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70, וואטסאפ, הכי קל, עם כל שאלה שתרצו ונעלה אתכם לשידור. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור בני שאולסקי, עורך הדיגיטל דוד זבולוני, ואחראי על השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז היום אנחנו פותחים בירוקים העשירים ביותר בסיבים תזונתיים שמעריכים לנו את תחושת השובע, אבל בואו נתחיל קודם עם מה זה בכלל סיבים תזונתיים. כדאי לדעת, אני זוכרת שהייתי קטנה שאמרו לי, תאכלי אוכל עשיר בסיבים. אני חשבתי, מה זה סיבים? זה נשמע כמו איזה חוטים כאלה. אז לא, זה לא חוטים. סיבים תזונתיים זה תאים צמחיים שהגוף לא יכול לעכל. המעיים שלנו לא מעכלים ולא מפרקים. מה זה אומר? שזה לא נספג אלינו לגוף, זה השאריות. עכשיו תשימו לב למשל, עשב אצלנו זה סיבים תזונתיים, אצל פרה למשל, פרה מפיקה מעשב המון 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 קלוריות, היא אוכלת רק עשב ונהיית חיה מאוד מאוד גדולה הפרה, רק מהעשב שלה. אצלנו בגוף, הגוף לא מעכל את זה, אין לזה קלוריות, אין לזה כלום, אבל זה בעל חשיבות בריאותית עצומה לבריאות של המעיים שלנו, לעיכוב בספיגת חומרים לא בריאים, לעיכוב בקצב ספיגת הסוכר, למניעת הצירות, למניעת סרטן המעי הגס, וגם הם תורמים לסוב ארוך ארוך, כי הם תורמים לזה שמערכת העיכול שלנו תרגיש מלאה המון 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 זמן. כמה סיבים תזונתיים צריך לאכול ביום? אין איזה המלצה, אם אתם תסתכלו על הטבלאות, יהיה לכם רשום. ויטמין C תאכלו ככה וככה, סידן תאכלו ככה וככה, ברזל תאכלו ככה וככה. אבל הסיבים תזונתיים לא יהיה רשום. המלצה היא כללית, היום מדברים על 25 עד 40 גרם ליום. אז זה קשה להגיע לזה? לא. אם אוכלים מספיק ירקות טריים ודגנים מלאים וקטניות, אז לא קשה להגיע לזה בכלל. אלה המקורות החשובים ביותר לסיבים תזונתיים. גם בדגנים מלאים בלבד, למשל בלחם מלא יהיו סיבים תזונתיים, נגיד 3 גרם בפרוסה, אבל בלחם לבן כמעט שאין בכלל. באורז לבן אין כמעט סיבים תזונתיים, באורז מלא יש הרבה מאוד. אז איפה אין סיבים תזונתיים? רק שתדעו, בבשר, בביצים, בגבינות, וכמובן, כמו שאמרתי קודם, בכל הפחמימות הריקות. עכשיו, מאכלים או ירקות ירוקים, עשירים במיוחד בסיבים תזונתיים, שכדאי לשלב לתחושת סובע ארוכה פי שניים, למשל, אבוקדו, יש בו כמעט 7% סיבים תזונתיים, וגם בגלל אחוז השומן הגבוה, הוא תורם לסובע ארוך אפילו יותר. כף אבוקדו כממרח לכריך או כממנת שומן לסלט. חסה מכילה גם כן הרבה סיבים תזונתיים, קצת יותר מירקות אחרים, תורמת להפחתה משמעותית של צריכת הקלוריות בכל ארוחה שצורכים בחסה, וגם כרוב. בקרוב, הסיבים התזונתיים הם מסוג מיוחד שמפחית את הסיכון לסרטן המעי הגס, וגם תורמים לסוב הארוך יותר, כי הם קשים יותר לעיכול, וגם כרוב כדאי לשלב בתזונה באופן ממש יומי. אוקיי, אנחנו נעבור לפינת חקלאי השבוע שלנו, והיום אני רוצה לדבר על ליצ'י. יחידה אחת של ליצ'י לא שוקלת כל כך הרבה, ולכן שימו לב, 8 עד 10 ליצ'ים, זה נחשב מנת פרי אחת בזמן דיאטה. כלומר, 8 עד 10 ליצ'י זה במקום תפוח אחד, איזה כיף. כמות גדולה ומפנקת. בליצ'י יש הרבה מאוד מאוד של ויטמין C, הרבה מאוד. במנה אחת של ליצ'י יש יותר ויטמין C ממה שצריך ליום למבוגר, זה פי 7 ממה שיש בתפוח למשל, וגם כל חלקי הליצ'י עשירים מאוד מאוד בנוגדי חמצון חשובים, שגם הם עוזרים לגוף להתמודד עם סטרס מסוגים שונים ונגד הרבה מחלות. הערך התזונתי של הליצ'י נמצא בליצ'י הטרי. מבחינת הקלוריות, ליצ'ים בשימורים וטרי זה אותו דבר, אבל אתם יודעים מה, בשימורים יש יותר, כי זה בתוך מי סוכר. אז גם בליצ'י הטרי יש יתרון מבחינת קלוריות, וגם כמובן מבחינת הערך התזונתי, אבל כדי לדעת עוד על ליצ'י, ואיפה הוא גדל היום, ומה העונה שלו וכו', איך שאומרים עליו, אני רוצה לדבר עם דני שטרן, מגדל ליצ'י, יור שולחן הליצ'י בארץ. דני, שלום.
שלום, מאיה.
מה שלומך?
על הכיפה, כמו שלומך.
בסדר גמור, אז מה, עכשיו זה העונה תגיד?
כן, העונה כבר התחילה, כבר לפני כשבועיים התחילו לקטוף.
מה זה אומר? זה כמה זמן? זה עונה קצרה יחסית, אני חושבת.
העונה קצרה לכל מטע, אבל בגלל שהליצ'י פרוס על כל הפריפריה של הארץ, שמתחיל מערבה לבקעה, לסובב כנרת, ואחרי זה לגליל העליון ולגליל המערבי, אז הוא מתפרס מיוני ועד ספטמבר.
יוני זה בדרום ובספטמבר זה בצפון?
כן. אוגוסט יותר ועד ספטמבר.
אז כן, אז יש הרבה דווקא, אתה יודע מה זה לא, אבל לא פרי שממש רואים אותו בכל מקום, אני אפילו לא בטוחה שבכל סופר אונליין מוכרים אותו.
נכון.
אז איפה אני יכולה להשיג אותו בעיקר?
לא, אתה תמצאי אותו היום בסופרים ובכבישים, ואני חושב שיותר ויותר תמצאי, כי השנה גם היבול גבוה יותר, אז סיכוי טוב ש...
יבול גבוה יותר השנה? למה גבוה יותר?
כן. עוד יותר ויותר מטעים צעירים נכנסים לניבה, ו...
אין איזה בעיות השנה דווקא עם הקטיף והדברים האלה?
יש בעיות קשות, כי חלק גדול מהמטעים נמצאים באזור הגבול הצפוני, גם בגליל הערבי, המערבי וגם בגליל העליון.
ואז שם הם לא
קוטפים. ואז גם חלק מהמגדלים מגויסים, וקשה להשיג עובדים, כי חלק מהמטעים גם מטווחים. אבל ברוך השם, אנחנו נקטוף הכל ונגיע ו...
יש לכם מספיק זמן לקטוף את זה, או שאם אתם מפספסים את היומיים הקריטיים הזה כבר לא שווה?
אם מפספסים, זה לא טוב. לא.
איך יודעים שהפרי הוא במצב הכי טוב שלו, נגיד כצרכן? הצבע של הקליפה אומר משהו?
הצבע של הקליפה צריך להיות בין צהוב לאדום.
כן.
ורוד, לא ירוק.
לא ירוק.
ולא חס וחלילה נגוע במשהו, אבל כן. צריך להיות צהוב או אדום או ורוד. ואז זה בסדר גמור.
הצהוב יהפך לי לוורוד אחר כך בבית?
לא. אבל זה סימן שהוא בשל.
זאת אומרת, אם אני אוכל צהוב או ורוד, זה לא משנה, זה יהיה לי טעים אותו דבר.
כן.
הבנתי. כן. אוקיי, אחרי שקניתי, כמה זמן אני יכולה לשמור על זה?
את יכולה לשמור אותו במקרר שבוע לפחות, בתנאי שהוא סגור באריזה שלו או בסקית.
אבל לא כדאי לקלף את זה ישר ואז זה ישמר יותר טוב?
לא.
להשאיר
אותו עם הקליפה, סגור, לשמור לו על החוט וקור. זאת אומרת, בתוך הסקית או בתוך האריזה, הוא כבר יש לו את התנאי הלחות המתאימים. ומבחינת טמפרטורה הוא חייב להיות בקירור. חשוב מאוד.
זאת אומרת, רק במקרר לשמור.
כן.
אז, אבל זה אומר גם שאני, נגיד, אם אני הולכת לערכן, איפה נמצא אותו במקררים, גם כן?
אני מקווה מאוד שתמצא אותו במקרר.
כן.
רצוי שזה יהיה במקרר.
הבנתי. תגיד עכשיו, יש איזה דרך שאתה ממליץ לנו יותר טוב לקלף את הפרי?
כן.
נו?
קודם כל... כדי לצמצם את הלכלוך, או את ההתלכלכות של האוכל, פשוט לקלף את החצי העליון, ולאחוז את הליצ'י בקליפה בחציו התחתון, ואז יש לך כמו גביע גלידה כזה, שהחצי העליון חשוף, והחצי התחתון הוא בקליפה, ואתה נוגע רק בקליפה.
נכון, אבל אז עם הגרעין.
בסדר, אז אחרי זה יורקים את הגרעין, או פולטים אותו בעדינות.
כן.
פשוט דוחפים את הליצ'י מהחצי התחתון של הקליפה, ואז לא צריכים לגוע באריל, בחלק
ה... את הגרעינים אחר כך אפשר אולי לשתול. תגיד, זה עץ שקל לגדל אותו? גם אני יכולה?
היום יותר קל לגדל, היום יש זן שיותר קל לגדל ליד הבית, הוא אפשרי לגידול ליד הבית,
כן.
כדאי מאוד שיהיה שני זנים, קצת רגיש לשרב,
אוי.
אבל צריך לדעת קצת לטפל בו, אבל זה בהחלט, בהחלט אפשרי לגדל.
אני רואה מלא, אין לי עץ ליצ'י, אבל אני רואה שהדשא מלא לי לפעמים קליפות ליצ'י כאלה, כי נראה לי שהעורבים מביאים את זה ממקומות אחרים.
יכול להיות, אנחנו מחסים את כל הרוב המטעים מחסים ברשת.
אוקיי.
גם בגלל הטלפי פירות שמאוד אוהבים את הליצ'י.
זה הטלפי פירות, נכון, זה לא
אוהבים. וגם דררות, גם הדררות.
גם זה יש לנו, הבנתי.
וחוץ מזה, צרעות ושאר מרין בישין, וגם הקרינה החזקה של השמש, אם אנחנו מגינים עליו עם רשת, אז לפרי יותר טוב.
הבנתי, אז בכל מקרה צריך לחסות אותו. מה אתה אומר? זה די אורגני גם.
הוא לא אורגני, אבל אנחנו לא משתמשים כמעט בחומרי הדברה בליצ'י.
שזה מצוין. יופי, תודה רבה, למדנו המון המון. תודה דני שטרן.
שיהיה לכם שבת שלום.
שבת שלום, ולכולם כדאי ללכת לקנות ליצ'י כבר עכשיו, ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, והיום בפינת המיתוסים על האם יש קשר בין שיער סבה לתזונה. זאת שאלה שהיא נשמעת בהתחלה קצת מצחיקה ומה פתאום, אבל שאלו אותי את זה השבוע במספרה ובדקתי את המחקרים בנושא ודווקא כן יש קשר. אז ברור שהקשר יהיה יותר חזק בהקשר גנטי, כמובן שגם סטרס מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים יש כאלה שאומרים ש... מרוב שהם בסטרס, לפעמים השיער מלבין להם בין לילה, שהם קמים בבוקר. זה, לפעמים, אפילו את זה אפשר לראות, של תוך כמה ימים פתאום נהיה שיער הרבה יותר לבן, בגלל ההשפעות של הסטרס. אבל גם יש קשר לחוסרים מסוימים בתזונה, והחוסר הנפוץ המשפיע ביותר, הוא חוסר בוויטמין B12. מחקרים שבוצעו הראו שהחוסר ב-B12 גורם לירידה בייצור מלנין. זה הפיגמנט של הצבע בשיער. B12 נמצא בעיקר בבשר, דגים, ביצים, קצת במוצרי חלב. אז מי שטבעוני או מפחית בצריכת בשר, דגים וביצים, באופן כללי, אז יכול להיות שיהיה חסר לו ויטמין B12. זה החוסר העיקרי. את זה אפשר גם לבדוק בבדיקת דם דרך אגב. עוד חוסרים שיכולים להשפיע זה חוסר ב-B6, הוא נמצא בעיקר בקטניות, גם הוא יכול לגרום לירידה בייצור מלנין, וגם נמצא במחקרים האחרונים חוסר באומגה 3, שהחוסר באומגה 3 פוגע בייצור הפיגמנטים ממש בתאי הגזע בסקיקי השיער. אומגה 3 נמצאת בדגי ים, ומה עושה מי שלא אוכל דגים? שימו לב, אגוזי מלך, צ'יה ופשטן, גם הם מכילים אומגה 3 בשלושה חצאי אגוז מלך, יש כבר אומגה 3 ממש כמו במנה של דג סלמון. אז אם נדמה לכם שהשיער שלכם מלבין מוקדם מדי ואין לזה איזה סיבה מיוחדת, כדאי לבדוק גם את התזונה שלכם. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, ורציתי לציין שאת עונה תשובות מאוד מקצועיות.
תודה.
ושגם את אישה יפה.
תודה רבה, תודה רבה.
עכשיו, רציתי לשאול אותך, אני משתמש כבר כמעט שנה בזריקה איזומפיק. ושמתי לב שמאז שאני שותה משקאות סויה או שיבולת שועל, הירידה שלי במשקל הועטה. האם יש לזה קשר?
אני חושבת שאתה מקשר בין שני דברים שלא קשורים. אני חושבת. אין קשר בין אוזמפיק לבין המשקה סויה או שיבולת שועל. הפעולה של הזריקות האלה היא בשני מישורים, פחות או יותר. אחד זה הסבילות, השיפור ביכולת של הגוף להגיב לאינסולין ולסוכר באוכל, והשני זה בעיכוב קצת בהתרוקנות הקיבה. כלומר, שתהיה יותר סווה כביכול ממה שאתה אוכל. אני אישית לא בעד שימוש בזריקות האלה, כי אני חושבת שזה מפספס את המטרה בגדול, מבחינת זה שאומרים לאנשים, תמשיכו לעשות מה שאתם עושים, במקום להגיד להם, תעברו לתזונה נכונה דלת סוכר. אז אני פחות בעד הזריקות האלה, אבל בלי קשר, חלב סויה או חלב שיבולת שועל, או כל משקה אחר, יש להם את הקלוריות שלהם. אם אתה מוסיף אותם, בהשוואה לתזונה ללא המשקאות האלה, אז אתה מוסיף לך קלוריות, אבל זה היה יכול להיות חלב פרה, זה היה יכול להיות כל קלוריה אחרת שאתה מוסיף, זה לא קשור ספציפית לזה. גם כל השינויים ההורמונליים הכביכול, שפעם חשבו שסויה עושה, הם לא כנגד ירידה במשקל, אלא מעודדים, אם כבר ירידה במשקל, ובשיבולת שועל בכלל אין את הפיטוסטרוגנים האלה, כך שאני חושבת שאין קשר בין הדברים.
רק שאלה שלא קיבלתי תשובה, אני לא שותה את השיבולת שועל כתוספת לקפה, אלא ממש אני שותה לרוויה.
אתה מבין, אז אתה מוסיף לך קלוריות. זה שזה קלוריות טובות או לא טובות זה לא רלוונטי כרגע, אתה פשוט מוסיף קלוריות, זה היה יכול להיות כל דבר אחר. היית יכול להגיד לי בירה, היית יכול להגיד מיץ תפוזים, היית יכול להגיד כל דבר אחר שאתה פתאום מוסיף קלוריות. כל תוספת של קלוריות מונעת ומעכבת ירידה במשקל. ללא קשר, ועם קשר לזריקה, זה לא קשור בכלל.
אבל זה משמעותי, תוספת
כן, תראה, רשום לך על האריזה כמה זה. יש סוגים שונים של משקאות שיבולת שועל. נגיד, ניקח אחד שאתה, נגיד, סתם, אני זורקת מספר, כי אני לא יודעת במה אתה משתמש, ואנחנו גם לא נעשה שום פרסום לשום חברה, אבל נניח שזה 43 קלוריות ל-100 גרם. אז בכוס יש 90 קלוריות, זה כמו לאכול תפוח, או כמו לאכול מיני פיטה. אז אתה אומר, אוקיי, אז אבל זה שתייה, זה לא שתייה, זה שתייה עם קלוריות. זה כמו שאכלת פתאום תוספת של כמה פיטות ליום, אז אתה אומר, אז זה מעכב לי את הירידה. כן, הגיוני.
הבנתי, אז בכוס יש 90 קלוריות.
אם אתה שותה את זה של 43, אם אתה שותה את זה של 30 ומשהו, אז פחות. אם אתה שותה את זה של 60 קלוריות, אז יותר.
איפה זה רשום?
על האריזה, על כל אריזה לפי החוק, רשום כמה קלוריות יש ב-100 גרם. כך בחשבון שכוס זה 200 גרם, בממוצע. אז אם רשום לך 60, אז זה 120. אם רשום 40 ו...
תודה רבה לך,
אין על מה, אין על מה. שתהיה לך שבת שלום ובריאות. ונעבור למאזינה, שלום.
שלום, שלום. אני רוצה לדבר על קשר סלק.
כן.
דה, שסלק, אני יודע שסלק מוריד לחץ דם, אצל מי יש. אבל מטרה שלי לא זה, מטרה שלי סוכר. אני מפחדת סוכר כמו מוות.
אבל תשמעי, דווקא להוריד משהו שיש לו ערך בריאותי גבוה כל כך כמו סלק, זה לדעתי לא להתמקד בדברים הנכונים. אם יש לך סוכר גבוה, יש לך כבר סוכר גבוה?
איך
חס וחלילה אין לי. לא, בסדר, זאת יכולה להמשיך לכל סלק כמה שאת רוצה. אני אגיד לך, אני אספר לך משהו שהוא לא קשור, שאני הייתי ילדה נורא קטנה, זה שמעתי אנשים שהם עושים, לפני 50 שנה, אז שמעתי שנגיד נשים שהתחילו דיאטה, הם אמרו לא אוכלים גזר ועגבניה, כי זה ירקות משמינים. אין, זה לא נכון, כאילו זה להתמקד בדבר הלא נכון. אפשר לאכול מלא כמה גזר שרוצים, כמה עגבניות שרוצים ולרדת במשקל, אפשר לאכול כמה סלק שרוצים בקטע של הסוכר. זה לא נכון שצריך להסתכל על הירקות האלה ולפחוד מהסוכר שלהם. צריך להסתכל על הדברים המשמעותיים. על, 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 בואי נגיד על מיץ, אם כבר, משהו מפירות וירקות. או על קורסונים ווואפלים ועוגות ועוגיות וסוכר לבן וסוכר חום ומאכלים מתועשים. לא להסתכל על סלק. סלק לא יעשה לך סוכר בדם, ואם אין לך, אז בטח שלא.
זה שאני רציתי לדעת. תודה רבה לך המון.
שאלה קצרה מאוד. תודה רבה לך. תודה רבה לך.
להתראות. מה זה נחמדה?
אני שמחה. תודה רבה.
ביי.
יש לנו מאזין על הקו. שלום.
מאזין. היי דוקטור מאיה.
היי.
לדבר דניאל. דיברתי איתך כבר בעבר.
אוקיי.
טוב, אז ככה. לצערי, לי במשפחה, מחלת הסרטן היא ממש מחלה שכיחה. כן, סבתא, שתי דודות ועוד בן דוד.
כל אחד בסוג אחר?
את האמת ששתיים הרמונית, לא זוכר בדיוק, אבל בערך יש שתיים משהו כזה. ואני שם לב שאת מאוד מדברת על זה אצלך בתוכנית, ואני מאוד שמח מזה. עכשיו, התחלתי גם קצת לחקור בנושא, ויש משהו אחד שקראתי עליו, ואני יודע שאת קצת כאילו מנוגדת לדעה הזאת, אבל רציתי לשמוע את זה ישירות ממך. שמעתי שיש דבר כזה שנקרא הורמון גדילה, IGF-1.
נכון.
שמעת על זה, נכון?
ברור.
כן, עכשיו, שמעתי גם לפני איזה שבועיים שמישהו דיבר איתך על זה, וממש כאילו במרכאות קטלת אותו.
אוי. הוא
מדבר על חלב ועל הקשר לסרטן.
כן, אוקיי.
אוקיי, עכשיו, נניח, כי ראיתי שגם
תראה, הקטע של הקשר בין חלב לבין סרטן, הוא לא מוכח. אין איזה...
הכל גם מחקרים, לא?
יש מחקרים לפה ויש מחקרים לשם, והשאלה היא מה אתה מחפש, איזה מילות חיפוש אתה כותב. למשל, אתה יכול לכתוב, סתם, אם אני רוצה לדעת נגיד משהו, אני כותבת את השם של מה שאני רוצה, נגיד מוצרי חלב, אני יכולה לכתוב נזק בריאותי. אז יצא לי...
אז רשמתי IGF-1,
בסדר, אבל...
הורמון גדילה, ובכל תא סרטני,
כן.
הוא נוכח.
נו, אבל אז מה? אתה יודע מה עוד נוכח בכל תא סרטני או בכל תא באופן כללי? אתה בודק משהו שהוא ספציפי.
לא, אבל לא שרק ראיתי את זה, ראיתי ש...
אבל זה לא יפה, אתה לא יכול להשמיץ רק מוצרי חלב בתור...
לא רק חלב, מה פתאום? אני הייתי, אני עוד בן אדם שעושה אימוני, הייתי אוכל איזה 300-400 גרם בשר ביום, אוף. קודם כל ניסיתי לעבור לדגים, כי מאוד קשה להגיע להרבה...
למה להגיע? למה אתה חושב שבדגים אין? זה בכל בעלי חיים, אתה צריך להבין.
לא, זהו, אז רציתי לדעת, נניח ושזה אמין, אוקיי?
לא, 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 לא. לא, אתה לא יכול להסתכל ככה. מה שאת, כאילו, אם אני מבינה את השאלה שלך, אתה כאילו שואל...
רציתי לדעת הדירוג.
לא, אתה שואל על מוצרי חלב, אבל אתה לא סתם שואל על מוצרי חלב, אתה שואל על מוצרי חלב כגורמים לסרטן.
כן, אבל את האמת שלא כזה מעניין אותי מוצרי חלב, כי אני בקושי אוכל.
אוקיי.
יותר עניין אותי... על כאילו הסדר, איפה יש יותר את ההורמון הזה, מבחינת בשר, רוב דגים.
אתה לא צריך להסתכל, אבל אתה לא, 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 אז אתה לא יכול לדעת. אל תסתכל בכלל, לא, א', לא, וב', אתה לא יכול גם להחליט על גורם אחד, שהוא כאילו הדבר שאתה פוחד ממנו, ולהפסיק אותו, וזה כאילו אומר שאתה מפחית לעצמך.
לא, אני מלא דברים. ב-80%.
לא, אז רגע, שנייה, לא.
מיליון דברים לא מתאים
את הטלפון. לא, אז לא, 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 אז זה לא. אתה צריך כאילו לא להסתכל על גורם מסוים שאתה פתאום הסתכלת עליו. אני חושבת קודם כל כזה דבר. זה קצת מכניס אותך, אם אני מרגישה נכון.
חרדות.
נכון, נכון, בדיוק מה שרציתי להגיד. זה טיפה, זה יותר מסוכן מכאילו כמעט כל דבר אחר, הסטרס וההשפעה שלו על המערכת החיסונית שלנו ועל היכולת של המערכת החיסונית להילחם או לזהות או לעשות משהו בכלל כנגד... סרטן, או בכלל נוגדי חמצון, על רמות נוגדי חמצון בגוף. עכשיו, לאכול, לא לחפש גורמים, ולהפסיק לקרוא מחקרים על גורם ספציפי מסוים, כי יכול להיות 5,000 דברים.
לא, לא, אבל אני קורא על כולם, אני פשוט לגבי...
אתה לא קרא, אבל רגע, שנייה, אם תקרא על 5,000 דברים, ותפסיק לאכול 5,000 דברים, אני לא יודעת איך אתה תחיה ככה, אז פשוט...
אני יודע שגם הירקות, שזה מה שנותר לנו, גם הם רוססים,
יפה, זה מה שאני אומרת, אתה תעשה מה שאתה יכול.
אבל יש סדר, כמו שאת כל הזמן אנטי על הכל הזירו. אני שומע שאת מאוד אנטי על הזירו.
אוקיי, אז הבנתי את השאלה.
וכל העולם שאת זירו.
למה אתה אומר כל העולם, אני בחיים שלי לא תמתי את הדבר הזה?
אני, היה לי מקולת בעברי ודברים, אני יודע כמויות שמוכרים בלי אומר את המטורף.
כן, אז אתה מבין שמישהו עושה עלינו קופה ולא אכפת לו שאנחנו נמות.
אין בעיה, אבל אני רק...
הדירוג הוא כזה.
אוקיי.
הדברים שאנחנו לא יודעים מהם, אין לנו מה להתחיל לחפש אותם, כי אתה עדיין לא תדע מהם, כי אתה לא תשלח כל דבר למעבדה לבדוק, כולל לא לתחסה לבדוק כמה ריסוס יש בה,
אבל כל... פלוס מינוס, רציתי לדעת...
אז פלוס מינוס, כאילו... הדברים שאתה רואה, שרשום...
איפה יש הכי הרבה הורמונים?
לא הורמונים, לא הורמונים. תסתכל על הכימיקלים, לא על הורמונים.
הורמונים אין קשר להורמונים וסרטן, אין שום קשר, אם אני...
גם אם יש, אין לך שום דרך לדעת כמה יש, ומאיפה מה שאתה אוכל הגיע.
זהו, אמרתי, אולי את יודעת את זה.
אני, איך אני יכולה לדעת?
לא, לא יודע,
אין לי בחיים שמן של מושג שאתה אוכל עוף, מאיפה הוא הגיע, ושאתה אוכל דג.
אז אני משתדל מהארץ, אז הנה, אז למשל את הדגים, התחלתי לחפש מבריכות בארץ, כי אני מאמין שבריכות בארץ פחות אוכפים להם חרה, בוא, בוא נקרא לזה ככה.
כן, יפה. אז, אז,
אז אני מסתדר גם לא לגעת בנורווגיה ולא בסין.
לא, לא, אני דווקא הייתי בונה על זה שבנורווגיה יש פחות. אבל הרעיון הוא, אם אתה רוצה ממני דירוג, הכימיקלים, כמו חומרים משומרים וממתיקים ריאליים, כמו סקרין, ציקלמט או אפילו אספרטים.
אבל אני מדבר על הבשר, עוף, דגים.
לא, אז אני ביקשת דירוג, אלה הכי גרועים מבחינת ה...
אם הייתי מבקש ממך דירוג של הביצים, בשר, עוף, דגים.
אני לא יכולה לדעת. שום דרך אין לי לדעת. גם לך אין שום דרך לדעת.
לא, את אומרת בשר מעובד זה קודם כל לפני הכל שזה...
מה זה מעובד? מעובד זה עם כימיקלים, זה עם ניטריטים וחומרים משומרים ושברת הליכי עיבוד כאלה, לא כאילו לקחו את הפרה ועשו...
אבל בעוף, אבל גם את העוף משומרים לנו.
שום, מה, לא צריך להגזים, אני הייתי בהרבה לולים, הם לא, הכמות הדברים שנותנים להם היא לא מה שאתה חושב.
הם לא עמידים כבר לאנטיביוטיקה.
לא, לא נותנים להם אנטיביוטיקה בכלל.
חומצות אמינו, הרי הכל אנחנו מבשלים.
מה רבה חומצות אמינו?
לא, חומצות אמינו עץ פה משהו. לא,
אתה הולך לדברים נורא לא מבוססים שלא יודעת איפה אתה קורא אותם, אבל אני לא הייתי...
לא, החומצות אמינו קורות בבישול.
איזה חומצות אמינו? אתה יודע מה זה חומצות אמינו?
חומצות אמינו זה החלבון, חומצות אמינו אסטרוגליאליות, משהו כזה.
נו, אתה, אין לי מושג על מה אתה מדבר, מה זה קורה? מה קורה?
את עצמך מספרת שבבישול עוף או בשר, נכון? יוצא חומרים מסרטנים.
לא.
לא אמרת את זה?
לא, אולי כשעושים על האש, התגובה במגע עם האשן והטפטוף של השומן.
זה לא מהחום? לא אמרת גם לגבי חום?
לגבי חום באופן כללי, רק אם משהו נשרף, אבל זה פחממה נשרפת, ריאקציית מיילארד, קשור...
לא החלבון?
רק אם החלבון נשרף לגמרי והוא שחור, אתה קצת, אתה, אני שוב אומרת, המרכיב של הסטרס אצלך, הכי תפחד ממנו. תעסוק בדברים הלא נכונים.
לא, אני מנסה לדלל דברים ש...
אז תדלל כימיקלים, לא לחפש דברים שאתה לא יכול...
לא נוגע בסקרין, משתדל לסטופ ירקות או...
אז יופי, זה מספיק טוב.
אז ניסיתי גם הקטע של ה...
ותירגע, לא,
יכול מלא חלבון.
אז בסדר, טוב מאוד. ואתה מחפש את הדברים הלא נכונים בעיניי.
כן?
כן.
בסדר גמור.
תודה
רבה לך, מאיה.
תודה רבה, בריאות. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
היי, שלום, דבר רוני.
היי.
שלום וברכה.
שלום גם לך.
אני אכלתי, לפני כמה ימים אכלתי תפוחים, אכלתי איזה שתי תפוחים, או שלוש, לא זוכר, אבל אכלתי את זה כנראה מהר, והגשתי מחנק, הגשתי שאני אני נחנק, והיה לי איזה, מתי שעשיתי גרפס, אז נרגע לי, אבל הרגשתי כאילו שלי.
קיבלת אותם?
יכול להיות שאכלתי את זה מהר.
נו, בטוח אכלת מהר.
אז כנראה אכלתי מהר, כי הרגשתי בפנים חנוק כזה, לא יכלתי אפילו לנשום.
נו, קורה שאוכלים מהר מדי, הם רעבים מדי, אז אוכלים מהר מדי, ומרגישים את התחושה שאתה מתאר.
אז זהו, אז ברגע שעשיתי טיפה מים, אז נרגע לי, אבל...
נו, מעולה. ברגע שאתה אוכל משהו, כשאתה בולע משהו, אז האוכל עובר דרך צינור כזה, שנקרא הוושט, והאוכל יורד שם לאט לאט במה שנקרא תנועות פריסטלטיות, זה כאילו, תחשוב על כמו בת יענה שהיא בולעת ביצה, ואתה רואה את זה בסרטים המצוירים, כאילו בגרון יורד לאט לאט, אותו דבר האוכל יורד ככה בקיבה לאט לאט כזה, הבליטה הזאת של מה שבלעת, היא יורדת לאט לאט עד שהיא מגיעה לקיבה. ויש כזה סוגר כזה, שהוא נפתח מתי שמגיע לשם אוכל, האוכל נכנס לקיבה, תפוח לצורך העניין, או שלושה תפוחים שאכלת, ואז הסוגר נסגר בחזרה. עכשיו, הצינור הזה, הוושט, שמחבר בין מה שאתה בלעת לקיבה, הוא נמצא סמוך לקנה הנשימה. מתי שאתה אכלת שם ובלעת בבת אחת, וזה התנפח שם על כנראה הבליעה, הייתה נגיד של כמות יחסית גדולה בבת אחת, אז יכול להיות שרגשת תחושת מחנק, כי זה טיפה ללחץ שם לכיוון של קנה הנשימה. אבל זה רק בגלל שאתה אכלת מהר, וזה לאט לאט יורד למטה, כנראה שבגלל שזה היה גדול, אז זה גם היה תקוע לך כאילו טיפה יותר מהכמה שניות הנורמליות הרגילות, ואז אתה שתית מים, זה עזר לך לרדת למטה, לאוכל, לרדת לבליה, לביס הזה שבלעת אותו. זה ירד למטה, ואז אחרי שזה ירד למטה, אז כאילו, אוקיי, כבר לא, שום דבר, הקיבה כבר תסתדר עם זה, וזה כאילו, שאכלת 4 פעמים, כמות נורמלית. אז קרה, אבל זה א', קורה, וב', זה כאילו המסקנה לאכול כמות יותר קטנה, ללא סטו, לבלוע כמויות יותר קטנות ולא את הכל בבת אחת, וג' זה כנראה גם כן מטיפונת הלחץ שלך, שהוא גם כן הבלת כנראה ממשהו, וזה יכול להחמיר.
כן, את... זה ממש חנק אותי בצורה...
כן,
זה,
כן,
זה, זה מדע שעלה... מדי שעלה לי גרפס, אז הגרפס הגיע לי את הזה.
כן, אבל זה בסדר, אתה מבין שזה קרה פעם אחת, זה לא שעכשיו כל פעם שאתה אוכל אתה מרגיש את זה.
לא, זה...
אז בסדר, זה טבעי, זה טבעי והגיוני.
זה קרה לי, וזה קורה רק בתפוח, בבננה למשל, זה יותר רך, זה כמעט ולא קורה.
נכון, והסיבה היא שהקליפה של התפוח היא יותר קשיחה, וצריך ללוס אותה יותר זמן, ואז, בדיוק, אז פשוט לילוס יותר טוב, או אם אתה רוצה גם לקלף את התפוח, רק שתדע שמקלפים תפוח, לא כל כך מפסידים את הערך התזונתי. רוב הערך התזונתי של התפוח נמצא בתוך שלו, ולאו דווקא בקליפה, אז מהבחינה שלך, אם יש לך איזה נטייה לאכול מהר ולבלוע, הייתי מציעה דווקא כן לקלף תפוח, אם בא לך, אם זה...
האמת, אף פעם לא קילפתי ו...
תנסה, זה פחות יעשה לך את התחושה של החנק הזאת, אתה לא מפסיד... כמעט כלום. לא מבחינת ויטמינים, מבחינת סיבים תזונתיים, בתפוח עצמו יש כמעט באותה מידה כמו שיש בקליפה, אם בודקים רק קליפה לעומת רק תוך של תפוח, אז אני מציעה כן לנסות.
בתפוח יש את החומץ תפוחים שהוא טוב ל... טוב, החומץ תפוחים טוב.
חומץ באופן כללי לא טוב לשום דבר, אבל בתוך כל פרי יש אחוז חומצה מאוד מאוד דומה, דווקא בתפוח החומציות היא לא בין הגבוהים ביותר, אז זה לא קשור לעניין.
ומנגו, כשאני אוכל מנגו, אני לא תמיד מספיד לקלף את כל הקליפה.
גם לא? מה קורה לך?
אז אני אוכל לפעמים את המנגו עם הקליפה, חלק מהמנגו.
האמת שהמנגוים אצלי בחצר, שהם לא מרוססים ולא כלום, אני אוכלתי עם הקליפה גם, והם טעים מאוד, בהחלט, טעים מאוד. אבל רק במקרה שלך, בגלל שיש לך נטייה לאכול מהר ולבלוע בלי לילוס, אז תיזהר מהקליפות בו.
לא, צריך לאכול לאט
והכי חשוב. לאט ולילוס או לקלף אחד מהם?
לילוס יותר זמן.
כן, בדיוק, בדיוק. בשביל זה יש לנו שיניים, בשביל שנילס ולא נבלע את הכל
שלנו. נכון, נכון, אבל אנחנו לא מרגישים את זה במוצר.
נכון. לא, אני אגיד לך, זה הרגלים כאלה. אנשים אוכלים מהר, 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 וגם יש כאלה שאוכלים במידה, מהר, 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 ולא שמים מה הם אוכלים. זה הרגל כזה. זה לא טוב. אני מנסה לאכול לאט.
אז יותר טעים לי, אני מרגיש.
אתה יודע מה גם במסעדות בישראל, מביאים לך את הכל מהר, אתה מתיישב, אתה מזמין, אחרי 10 דקות מביאים לך, אתה אוכל, אחרי חצי שעה אתה לא נמצא. עכשיו באירופה זה ממש לא ככה. אתה יושב, רק אחרי שעה וחצי הם עושים לך טובה, מביאים לך את הדבר הראשון, שעה וחצי אחרי שהזמנת את הקילוח, מביאים לך את זה, בינתיים אתה נהיה שבע פי 800, מאשר הם אוכלים את הכל מהר מהר. תוך כדי האוכל, תחושת הסוף יכולה לעלות, ואז הלעיסה האיטית, יש לה חשיבות גם מבחינת ירידה בכמות הקלוריות, כאילו מבחינת תחושת הסוף, זה עוד יתרון.
גם, צריך להתרגל, פשוט להתרגל לאכול.
בדיוק.
הכל עניין שהרגלים.
לחלוטין. אז תודה רבה על השאלה המצוינת.
תודה
לך. תודה רבה, תודה, שבת שלום. ובפינת המחקר שלנו היום, מחקר שבדק על המדד הכי מנבא התקפי לב. אז במחקר שפורסם השבוע במכון האמריקאי לתזונה קלינית, בדקו מה הכי נכון מכל המדדים שיש מבחינת לדעת כמה אנחנו בסיכון להתקפי לב. בדקו את BMI, שאתם כולכם מכירים, שזה משקל יחסית לגובה. בדקו את אחוז השומן בגוף, אבל אז אמרו, רגע, רגע. אחוז השומן לא אומר כלום, יש כאלה שהם עם אחוז שומן גבוה בגלל שיש להם יותר שומן באזור של הישבן או הרגליים. האם השומן הזה מסוכן? לא, רק השומן בבטן מסוכן. השומן בבטן מצפה את האיברים הפנימיים, גורם לסוכרת, למחלות לב. אז במחקר הזה בדקו את BMI יחסית לאחוז שומן, יחסית להיקף הבטן, והמדד היקף הבטן לחלק לגובה. אחרי שעקבו, אחרי 500,000 אנשים כמעט, במשך 12 שנים, הגיעו למסקנה שהמדד הכי מנבא התקפי לב זה ההיקף של הבטן, תמדדו עם סנטימטר, לחלק לגובה. עושים את החשבון הפשוט הזה, אם זה יוצא לכם עד 0.5 זה תקין, מעל 0.6 זה סיכון משמעותי. אם אתם רוצים חזרה על ההסבר ואיך מודדים, תסתכלו בפייסבוק שלי, עשיתי לייב השבוע ביום רביעי עם הדגמה, עם סרט מדידה לכל מי שרוצה לראות. מה הטיפול המומלץ להפחתת שומן בטני? זה הפחתת פחממות. למשל, בחירת שקדים ואגוזים כנשנוש ביניים במקום דברים אחרים שהם פחממות. בצהריים אם אפשר בלי פסטה אורז ולהחליף את זה בקטניות. בערב אם אפשר פחות לחם ולהגדיל את כמות ה... הביצה והגבינה והטונה, יותר חלבון. וגם להוסיף לכל ארוחה ירקות טריים, כי זה גם, לפי מחקרים, עוזר בהפחתת הפחמימות. אחרי הפרסומות, יהיה לנו מתכון ללחמניות עדשים פסיליום, לחמניות חלבון הכי מסביעות בעולם, ועל ארוחת הבוקר שתפחית לכם את התיאבון לכל היום, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינה טוב לדעת על ארוחת הבוקר שיכולה להפחית את התיאבון לכל היום. איזה ארוחת בוקר זאת יכולה להיות? אז קודם כל אני יכולה להגיד לכם שמהיכרותי עם הרבה אנשים, אנשים פשוט בבוקר לא מאוד רעבים, סתם רוצים להכניס משהו מתוק לפה יחד עם הקפה הראשון, להתחיל את היום עם משהו ככה טעים ולא מכביד. עולה השאלה האם זאת טעות. אז קודם כל מבחינת הערך הקלורי לא אמורה להיות בעיה להתחיל את הבוקר עם מוגיה, או עם שני תמרים, או עם פרוסת לחם עליהם קצת ריבה. זה יכול בהחלט להתאים גם בזמן דיאטה לירידה במשקל, וכמו שאתם יודעים לא תמיד אנחנו רוצים לשנות הרגלים של שנים, אז באמת אין עם זה שום בעיה. אבל פה אני רוצה לתאר לכם את המחקר, עוד מחקר היום בפינת בלי מחקר, שישבה בין ארוחת בוקר כזאת של אוגיה או לארוחת בוקר חלבונים, כמו למשל ביצה וסלט. אז במחקר ישבו מה קורה לתיאבון שלנו במשך כל היום אחרי ארוחת בוקר סוכרית של אוגיה לעומת פחמימה מלאה כמו לחם לעומת ארוחת חלבון למשל חביתה. מה גילו במחקר הזה? שימו לב, על התיאבון של כל היום אני מדברת, האנשים שאכלו חביתה בבוקר, כלומר ארוחה חלבונית בלבד, הייתה להם ירידה בחשק לאכול ולנשנש במשך היום כולו. עכשיו, זה תוצאות של מחקר אחד. האם זה עובד גם אצלכם? אני לא יכולה לדעת, אבל אני ממליצה בהחלט לנסות פעם אחת. פעם אחת תנסו להחליף את ההוגיה של הבוקר עם חביתה וסלט, ותבדקו האם באמת יש ירידה בחשק לנשנש במשך היום כולו. אני אשמח אם תדווחו לי בפייסבוק או פה בוואטסאפ של התוכנית. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
היי מיוש.
היי.
מה קורה? זאת מזי, איך את מרגישה?
היי מזי, מזי מהמתכון שלנו?
מזי מהמתכון שלנו.
או, מתכון מהמם נתת לנו קרקרים שלך, תשמעי.
אגב, עכשיו גם הכנתי עוגת גזר ללא גלוטן, אז...
נו, יאללה, תשלחי.
אני אשלח לנו. קודם כל, ככה, היום, השבוע, עשיתי בדיקות דם, ומצאו שהקולסטרול הרע שלי עלה.
עלה.
עלה, וככה אפילו די כעסה. שאלתי, ונתנה כדורים, ואני נורא רוצה להימנע מזה.
רגע, שנייה, הטוטל קולסטרול לא עלה, רק הקולסטרול הרע בתוך הבדיקות?
כן.
והטוב, הטוב ירד?
הטוב, לא, היה בסדר.
מה זה בסדר?
היא אמרה שאין בעיה איתו, שאלתי, זה אמרה, זה לא צריך להדיג אותך, הרע צריך.
והתול הכללי, הכללי גם?
כן.
כמה הוא?
אני, היא אמרה, כל כך הרבה מספרים, כי בדקה גם את
זה. הבנתי, אבל את זוכרת שהקולסטרול הכללי הוא טוב.
כן.
הוא בסדר, הבנתי, רק הרע עלה, אוקיי.
הרע עלה, והיא כמובן נתנה לי כדורים, שאני מאוד רוצה להימנע, שאלתי, איזה מאכלים להימנע, או איזה מאכלים לקחת, כדי להוריד את הקולסטרול הרע.
אני, יש לי הרגשה שאת לא תאהבי את התשובה, אבל אני אגיד אותה בכל זאת. היום, כאילו, כדי להוריד את הקולסטרול באופן כללי, כדאי להפחית את הפחמימות מהתזונה עד כמה שאפשר. אם אוכלים פחמימות, אז רק איכותיות, קינוע, קוסמת, שיבולת שועל, פחות קמח לבן ובצקים ולחם לבן ואורז לבן ופסטה מקמח לבן פחות. פחות פחמימות באופן כללי אם אפשר, ולהחליף את הקלוריות האלה בשומנים טובים. שקדים, אגוזים, אבוקדו, יכולים לשפר את הקולסטרול הטוב, להוריד את הקולסטרול הרע. ועולה השאלה גם אם את צריכה לרדת במשקל או לא, כי הרבה פעמים ירידה במשקל בפני עצמה גם כן יכולה לעזור.
תראי, לא יזיק תמיד.
לא יזיק, אז בואי תנסי את העודף משקל הזה טיפונת לנסות להוריד, ובלי קשר לנסות ככה להחליף פחמימות באוכל בדברים אחרים, למשל בנשנושי ביניים, שקדים ואגוזים זה תמיד יכול להיות עדיף, ובוטנים וגרעינים. בערב למשל, במקום קלוריות של לחם, אבוקדו, או טחינה גולמית, כן?
אלא, את הפרוצה של הבוקר אפשר לשמור אותה לערב, כי בערב אני יותר רעבה.
אבל מה תאכלי בבוקר במקום?
אני אוכלת פרוצה. פרוסת לחם, שני פרחיות עם קצת...
את רגע, שנייה, לא, לא, לא. את הולכת להוריד את הפרוסה מהבוקר ולשים אותה בערב, או להחליף אותה במשהו אחר?
אני שואלת אותך אם זה אפשרי להעביר אותה.
להעביר אפשר, השאלה אם את רוצה להוסיף משהו במקום זה בבוקר, או פשוט בבוקר לא לאכול.
לא, אני רוצה לאכול בבוקר, אני קמה רעבה, חבל על
הזמן. נו, בסדר, אז את גם רעבה בבוקר, גם בערב, אז תאכלי את הלחם או בבוקר או בערב, ובהזדמנות השנייה, חלבון, לא פרחיות.
בבוקר אני אמורה לאכול גבינה אימה. אני שמה איזה פרחית.
חביתה עם גבינה וסלט.
אבל אני אומרת אותה לערב, שאני רעבה.
אמרת שאת רוצה את הלחם בערב.
כן, אבל לחם אני אוכלת עם
ה... בוא נגיד את רעבה כל היום, אז בואי תפצלי. תעשי פרוסה אחת עם גבינה וסלט בבוקר, ופרוסה שנייה עם ביצה וסלט בערב.
אוקיי, עכשיו פרוסה.
כן, בטח, בהחלט.
אוקיי, יופי, זה אחד. והיא אמרה לי גם שוויטמין B, שחסר לי מאוד, ואני אמורה לקחת אותו כל החיים. אני זוכרת ממך או שאני שוגה, ואני מתנצלת
כמו
שאת אמרת, אנחנו בערב כזו שלישית.
את יכולה, את יוצאת לפעמים לשמש לכמה דקות ביום?
בטח.
ועדיין היה חסר. את אוכלת דגים לפעמים, ביצים?
בטח.
אז אני לא בטוחה במיליון אחוז. את מה שאת יכולה לעשות זה לקחת את ההמלצה שלה ופשוט לעשות יום כן יום לא, או להפחית טיפונת את המינון, ליתר ביטחון אם את חוששת.
הבנתי. אוקיי.
ואת הכמה קילויים האלה את מוזמנת לנסות להפחית?
וואי, אני בזכותך ירדתי 17 קילו, ומעלה את זה, וזה מה זה... ואני מעלה את זה, תראי, מה זה מעלה? אוכלים. ועקב אכילס כמו כולם, זה בערב.
אין ספק.
את יושבת על קצת מלון, קצת אבטיח, לא, לא, אבל אנחנו סוגרים את הפה, כי מה
יורד? לא, לא, מלון ואבטיח בערב זה לא טוב לך לקולסטרול גם.
זהו.
כן.
זהו, אז אני אוריד את זה.
תורידי או שתוריד?
אולי לאכול את זה בצהריים?
בהחלט. בבוקר או בארבע, או כן, בהחלט.
כמו שאת אומרת, כוס קוביות מלונה.
שלוש כוסות קוביות מלונה.
אפילו, לא שלוש כוס, רק שבשביל
הסם. סבב, בסדר גמור, כל הכבוד לך.
אוקיי.
יופי, מזי, אז תשלחי לנו את עוגת גזר.
בטח, בטח, תודה רבה.
יופי, תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום, שבת שלום, ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
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 דוקטור מאיה, מדבר מוטי.
היי מוטי.
היי, מה נשמע? רציתי לשאול אותך לגבי נושא של שמן דקלים. האם זה דבר בריא, לא בריא?
נגיד לך.
נחשבתי לזה לאחרונה בטיול בחול.
אוקיי.
ראיתי שאנשים משתמשים בזה ממש כשמן לכל דבר, בכל מקום. ואני זוכר כמה פרסומות לא כל כך טובות לגביו. ואני קצת תורא.
איפה היית בחול?
באפריקה.
וואלה, ותגיד רגע, ואיפה אתה, ואיך נחשפת לזה סתם מעניין אותי, מה, בסופר או במסעדות או במה?
כן, קודם כל ניגשתי לסופר לקנות כמה דברים.
מה, ומה, פלמויל קוראים לזה?
כן, כן, פלמויל.
כן, אוקיי. אז אני אגיד לך, מה שקורה זה ששמן דקלים נחשב לאחד השמנים הזולים ביותר שיש, והקלים ביותר להפקה תעשייתית. ועכשיו, השמן הזה הוא נחשב כמו שמן קוקוס, שזה קוקוס זה סוג של דקל גם בסופו של דבר. יש פה טיפה חומצות שומן רבויות, שבעבר אמרו על החומצות שומן הרבויות בשמנים של הקוקוס והדקלים, שהן לא טובות לבריאות כמו שומן רבוי מהחי. לאט לאט כל התיאוריות האלה התחלפו מפחות או יותר שנת 2000 עד עכשיו, ויוצא שהשומן הרבוי בשמן הקוקוס והדקלים זה חומצות שומן, מה שנקרא בינוניות שרשרת, שההשפעה שלהם על הגוף ועל המוח יכולה להיות מצוינת, וזה לא נחשב למזיק לבריאות, ובכלל באופן כללי השומן הרבוי מהחי כבר נחשב פחות מסוכן, מאשר שמשהו נחשב פעם שהמליצו לו לאכול אותו. בכלל היום כבר יודעים שהמקור למחלות זה פחממות. מה הבעיה עם השמן דקלים? שתי בעיות, אני יכולה לציין לך אחת, שזה כמו כל שמן מזוכח אחר, שמן מזוכח, תזכור את החרוזים שהמצאתי, שמן מזוכח זורקים לפח, שמן מזוכח הוא לא שמן טוב, לא משנה איזה הוא, ורוב השמן דקלים שאתה תקנה בסופר או במסעדות שמקפיצים ירקות, או של אני לא יודעת מה עם כל הטעם המעולה שלו לירקות מוקפצים בכל מיני מקומות, או אני לא יודעת מה, שמן מזוכח הוא לא יכול להיות שמן טוב, השמן דקלים שמשתמשים בו הוא שמן מזוכח, אם היית מוצא שמן דקלים בכביש הקרה, אני לא יודעת אם קיים כזה, אז
לא,
יש לו
לא יתרון,
זהו, אני לא ראיתי כזה אפילו, שמן קוקוס בכביש הקרה יש. שמן דקלים בכביש הקרה לא ראיתי. עכשיו הבעיה השנייה עם השמן דקלים שבגללו יצא לו פרסום שלילי היא שנמצא באיזה מחקרים שבוצעו בעבר, לא ראיתי מחקרים כאלה חדשים, שכששמים אותו במזון תינוקות יש לו יכולת לספוך את הסידן לעצמו ולמנוע את הספיגה של הסידן מהמזון תינוקות לתינוק. ואז יצא נגיד על כל הסימילק מטרנה, כל אלה שהם כותבים בגדול ללא שמן קלים, ללא שמן קלים. עולה שאלה מה לא בסדר בשמן קלים, זאת הסיבה. שנמצא שהוא סופח את הסידן מאותו תחליף חלב, ולא נותן לו להיספג. ואז כאילו למוצרים ללא שמן דקלים שנועדו לתינוקות, יש יתרון לכאלה שהם ללא שמן דקלים, כי אז יותר סידן ייספג. להגיד לך שזאת, שזה יתרון לגבי כולנו, אני לא בטוחה, ושוב, אם אתה רוצה דווקא את זה, אם אתה מוצא בכבישה קרה, אז במינו, כגיוון לשמנים אחרים, זה לא שזה אחד השמנים הכי בריאים שיש, שמנים עם יותר יתרונות בריאותיים, אבל זה גם לא מזיק.
השאלה שלי, סליחה שאני קוטע אותך, שאני משווה את זה בין, למשל, בין השמנים הנפוצים שיש לנו היום, למשל קנולה,
קנולה לא מי יודע מה. חמניות יותר טוב.
יפה, ואם אני מעמיד אותם בשורה...
בוא רגע, רגע, עוד פעם, מההתחלה. כל שמן מזוכח שתמיד בשורה, כולם לא טובים.
הבנתי.
השמנים בכבישה קרה, אם אני אשווה את הקנולה בכבישה קרה, לדקלים בכבישה קרה, לחמניות בכבישה קרה, חמניות עדיף.
הבנתי.
אוקיי. יופי.
בסדר גמור, אני מודה לך על התשובה.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי ביי, בשבת שלום.
שבת שלום, אנחנו נספיק עוד מאזינה לדקה? את לא יודעת, את רוצה לנסות מהירה? טוב, אז אנחנו ננסה עוד מאזינה אחת לדקה אחת, אני אענה על שאלה מהפייסבוק. טוב, מהירה, בינתיים אני רק רוצה להסתער לכם, על המתכון, שאני עוד מעט הולכת להגיד לכם, להגיד להם את המתכון או ש... טוב, אז אתם יודעים מה? הגיעה שאלה מצוינת. מה זה חומצה ציטרית? האם זה חומר ניקוי שמותר לאכול? אז שימו לב, חומצה ציטרית זה מלח לימון. מלח לימון, בסדר? זה מילה אחרת למלח לימון. אפשר לנקות עם זה. כמו שאפשר לנקות גם עם הלימון בפני עצמו. אני זוכרת שהייתי קטנה, היו פרסומות על כאלה שיושבות עם לימון ליד אמבטיה, ומקרצפות את האמבטיה עם הלימון עצמו. מלח לימון, מה שטוב בו, זה שאין בו נטרן. בסדר? זה, קוראים לו מלח, אבל זה לא מלח כמו מלח רגיל, הוא לא מעלה לחץ דם, ואין בו נטרן. מוסיפים אותו טיפה לסלט, נגיד אם רוצים, יש לקנות כאלה בתוך מלחייה כזה, ממש כמו כל תבלין אחר, אז מוסיפים אותו לסלט, וזה נותן טעם לימוני נחמד, בלי נטרן. זה חוסך שימוש במלח עם נטרן, זה עוזר דווקא, וטוב כנגד לחץ דם, למי שרוצה גיוון, ואין שום בעיה להוסיף מלח לימון או חומצה ציטרית למזון, אפשר להשתמש בזה כמו כל דבר אחר כחומר ניקוי, אבל זה לא מוכרח להיות, אפשר, אתם יודעים? כן. אוקיי, והמתכון שלנו, לחמניות עדשים ופסיליום, מתכון מהמם של אורן הבן שלי, ולכל מי שרוצה להוריד את הקולסטרול, או להרגיש סובה מטורף, או להפחית בצריכת פחמאות, שימו לב, משרים 200 גרם עדשים כתומות במים, לכמה שעות. עכשיו לא צריך לבשל, רק לשטוף ולסנן. מוסיפים על זה אחרי שסיננו 50 גרם מים, תוכנים את זה במעבד מזון, מוסיפים 20 גרם פסיליום, פסיליום זה סוג של סיבים תזונתיים, אפשר לקנות בכל פארם ובית טבע, כף חומץ, כפית מלח, וחצי שקית אפקת אפייה. יוצא בצק, מחלקים ל7 כדורים, או בצורת לחמניה כזה ארוכה, עופים כחצי שעה, 100 קלוריות ללחמניה, בכל לחמניה 3 גרם פסיליום, שזה כמעט כפית, וזה עוזר להופחתת קולסטרול, אם אוכלים אחת כזאת בבוקר כל יום, וזה גם חלבון, כי זה עדשים, אז זה גם עוזר לקולסטרול, גם עוזר לסובה, מאוד מאוד. אז המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו, בעוד היום מתישהו. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה ולכל מי שהאזין, תודה למאיר הפרץ, לבני שאולסקי, לדוד זבולוני ולאליעזר בן יהודה. אחרינו כבר נמצא מאחורי הזכוכית האחד והאחיד פרופסור רפי קרסו, אני מאחלת לכולם שבת נעימה ובריאות.
מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.